רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות שין 7, בית מלאכה דיגיטלי למייקרים, המוביל את מהפכת הייצור הדיגיטלי ומציע סדנאות עשה זאת בעצמך. איך אתה יודע שאתה מייקר בנשמתך? אם אתה נכנס לחנות לכלי עבודה ומרגיש בבית, או אם היו לך מעל 10 סוגי לגו שונים, סימן שאתה מייקר. שין 7 הוא מגרש המשחקים האולטימטיבי לכל מי שאוהב ליצור. לופט של 450 מטרים רבועים עם מכונות CNC, חיתוך לייזר, מדפסות תלת מימד וכל מה שמייקר צריך בארגז הכלים שלו. בשין 7 תמצאו עמדות עבודה מגוונות וחללי סטודיו פרטיים וגם מקום מפגש לחובבים ומקצוענים בעולם היצור הדיגיטלי עם סדנאות, הרצאות ותערוכות למגוון קהלים. שין 7 ברחוב שוקן 7, קריית המלאכה, תל אביב ובכתובת shin7.com. לפרטים נוספים והצטרפות למועדון המאזינים, members.ranlevy.com.
עושים שיווק עם קובי גור.
שלום, ברוכים הבאים לעושים שיווק. שלום לקובי גור.
היי רן.
גור השיווק שלנו. אנחנו לקראת סיומה של סדרה ארוכה מאוד של, שעסקה ב-SEO.
נכון.
לא סתם הקדשנו לזה הרבה זמן ומאמץ, כי זה כנראה אחד הדברים הכי חשובים שאיש שיווק יכול לעשות בשביל האתר שלו. ואנחנו היום ניכנס לאחד מהתחומים יותר אפלים של העולם הזה, וקראנו לפרק הזה פנדות ופינגווינים.
כן.
איך בעלי החיים האלה
הם חיות נחמדות, נכון? חיות ממש חמודות, שאתה בא רואה אותם, אתה בא לטף אותם, אז מסתבר שהם גם חיות טורפות. אף אחד לא ידע את זה, אבל גוגל, אנחנו מדבר על זה בפרק, ניסתה לעשות משהו מאוד טוב, היא למעשה עושה משהו מאוד טוב, ועל הדרך, מכיוון שעשתה משהו מאוד טוב, נתנה שמות קוד שנקראות פנדות ופינגווינים, ואנחנו תכף נדבר מה זה, ועל הדרך נוצר קצת תחום אפור, שאנחנו נזכיר אותו בהמשך. בוא נתחיל. אז ככה, זה באמת מגיע המקום שבו גוגל זוכרים את המטרה שלה, היא להביא את המידע, לאסוף את המידע, זה היה החלק הראשון, ואז להביא את המידע הכי רלוונטי לעיני המחפש. וכמו הרבה גופים, חברות, הם כל הזמן נסים להשתפר, לפתח בעצם את עצמם, ואומרים, אוקיי, זה מה שאנחנו רוצים, איך אנחנו מגיעים עוד יותר טוב, ומציגים עוד יותר רלוונטי.
איך משפרים בעצם את האלגוריתם שקובע את
שהרלוונטיות תהיה משמעותית, בדיוק. מה מופיע בעמוד הראשון של תוצאות גוגל? ואמרנו כבר שיש להם בעצם אלגוריתם שלם, של חיפוש, שקובע מה רלוונטי ומה לא. הזכרנו און פייג' ואוף פייג', הזכרנו את כל הדברים האלה, דיברנו על שיטות לבדינת לינקים. עכשיו, זה למעשה נוסחה מאוד סודית, דיברנו גם על זה, הערכה סדר גודל של 200 פרמטרים שקובעים מה יוצג ראשון, ואף אחד לא באמת יודע מה משפיע יותר ומה פחות, ישנם המון הערכות וניסיונות ותהיות שונות. למעשה, גוגל גם מסתכל את מה אנשי ה-SEO בעולם עושים.
זאת אומרת, תראו על מה הם ממליצים,
בדיוק.
ואז בונה את עצמה בהתאם.
בדיוק, מנסה לראות איך לא עושים עליה מניפולציות. אז בעצם...
תהליך של אבולוציה כזה, מעניין.
תהליך מצוין, זה קצת כמו וירוס ואנטי וירוס, למרות שזה לא הגבלה ממש ממש טובה, אבל באמת, גוגל אומרת, אני לא רוצה אני רוצה שאתרים שיופיעו במקומות הראשונים, יופיעו שם בגלל התוכן האיכותי שלהם, ולא בגלל שמישהו עשה בצורה יזומה משהו שהוא לא ראוי. זה היה הראש שכל הזמן עובד. ובעצם מה שהיא אמרה, באזור 2010 התחילו שמועות בשוק, ובעצם בפברואר 2011 הציגה עדכון לאלגוריתם שלה, שנקרא פנדה 1.0. הנה הגיעה פנדות. חיה חמודה, באמת. זה בעצם היה הניסיון המשמעותי הראשון ביותר של גוגל, להעניק נקודות זכות, לא נקודות חובה, נקודות זכות לתוכן איכותי, משמעותי, ונקודות לא טובות לתוכן לא טוב. הם בעצם, בוקר בהיר אחד, זה ממש היה ככה, הוסרו מהאינדקס של גוגל, שזה באמת כמו ללכת לבית הקברות, לא חוזר משם, 12% מהתוכן באינטרנט.
וואו, 12%.
תחשבו, זה כאילו נשמע אחוז קטן, אבל זה כמות אדירות.
מאות אלפי אתרים.
אדירות של תוכן, שבוקר אחד קם בא לאתר, ואתר קיים, הכל בסדר, רואים אותו. רק מי שמחפש אותו בגוגל, לא מוצא אותו. אולי עוד קיים בבינג או יאו, אבל גוגל, שכח מזה. שכבר הזכרנו, גוגל שולטת...
ולמה היא עשתה את זה כאילו?
כי מה שהיא גילתה בעצם, שיש המון אתרים שיש תוכן דל. מה זה תוכן דל? מעט מלל. פוסט של 100 מילים. זה לא באמת, אתה יודע. שלום רן, מה שלומך? הנה כבר אמרתי 20 מילים. ואמרת, תוכן כזה דל, אני לא רוצה להכיר בו. מבחינתי הוא לא ראוי. יותר מזה, היו עמודים שבעצם היו, קושרו להם ממש שכבות קישורים שלמות.
זאת אומרת, ממש מנסות מניפולציות.
לחלוטין.
וזיהתה את זה והנישה את האנשים.
אמרה, זו בנייה לא אורגנית של קישורים. אם יש לי אתר כזה, אני לא מכירה בו. זאת אומרת, הוא יכול להמשיך לחיות, אני לא הבעלים של האתר, אין לי שום זכות להוריד את האתר. אבל אצלי באינדקס, הוא לא יופיע. למה? כי בעיניי הוא תוכן לא איכותי. אני לא אציג אותו בעיני מי שמחפש אצלי. ו-12%, אני אומר לך, היה שם אנשים שפשוט איבדו עסקים שלמים.
וואו, זה טראומה.
בבוקר בעיר אחד. עכשיו, היו שמועות והיו עדכונים, וגוגל בפורום שלהם, בבלוגים שלהם, כן נתנו אינדיקציות, מאז הם מאוד השתפרו דרך אגב, מאוד נפתחו, והשקיפות באמת ברורה, מה הולך להיות, למה הם מכוונים, אבל מי שעקב שם היה מבין שאם יש לו תוכן דל, כדאי שיתחיל לדאוג, פשוט אנשים לא כל כך האמינו שיקרה משהו כל כך דרמטי. עכשיו, מתקדמים בהיסטוריה, בעצם, היה עדכון משמעותי שני, זה היה פנדה 2.0 ו-3.0, שהיו כמה חודשים אחרי, באמת, זה היה, אם הראשון היה פברואר, אז השני אני חושב שהיה ביוני, והשלישי באוגוסט, בפערים מאוד קצרים. הם אפילו חיזקו את המגמה של הסרת תוכן דל, הם היו יותר חדים לגבי למה וכמה, דרך אגב, הם גם קיבלו המון ריקושטים מהסרה מאוד אגרסיבית של פנדה 1.0. והם הבינו שבחלק מהמקורות הם טעו, והאלגוריתם לא היה צריך להסיר אותה, אז הם החזירו אותו לחיים, זה בסדר. אבל הם למדו, ועדיין המגמה הייתה תוכן דל, לא בבית ספרנו. אחרי שגם רואים הפנדות, הציגו את הפינגווין. אני פשוט חושב מה הבא, לברדור.
יש להם באנדרואיד את הקטע של לקרוא לפי מתקים.
כן, לפי מתקים.
אז אולי הם הולכים על יונקים? לא, אני לא יודע.
לא יודע.
פינגווין זה יונק? לא, זה מגיע מביצה.
לא יודע. הציגו את הפינגווין. פינגווין בעצם מוצג באפריל 2012, שנה וקצת אחרי הפנדה, והעיקר שלו היה טיפול בספם, לא במובן ספם של מיילים. אלא ספאם של תוכן שנבנה שכל מה שהיה מיועד להשיג זה מיקום גבוה במנועי החיפוש. בלי לתת ערך לקורא. לדוגמה, זה היה תוכן שהיה מוס במילות מפתח. אנחנו נדבר עוד, אני חושב שזה הפרקים הבאים על keywords, אז אם המילת מפתח שלי היא רפואה טבעית, אז כל המאמר, במקום שזה יזרום בצורה נורמלית והמילה רפואה טבעית תוזכר 3-4-5 פעמים במאמר, כי זה התוכן, היא הוזכרה 100 פעם.
ברור שמישהו ניסה לעשות
מניפולציה,
סטאפינג,
נכון,
ככה, הרבה לינקים,
נכון.
מלאכותי.
כישורי יתר, המון, שוב, מאמר של 500 מילים כבר, מאמר שמתחיל להיות תוכן רב, אבל כולו עמוס בלינקים, כדי להגיד, המאמר שלי על רפואה טבעית. מיקוד גם במילות עוגן, האנקר טקסט, הוא רק במילת כישור אחת או שתיים. באמת ניסיון להראות שיש שם משהו שהוא לא אורגני. זה המשיך דרך אגב לבדוק כישורים מאתרים שגוגל סימן שהם לא ברורים או אפילו מפוקפקים. שכל מה שהם נבנו, המטרה של האתר הייתה לספק כישורים לאתרים אחרים, בלי מהות אמיתית.
אז גוגל בעצם שם את עצמה באיזשהו מקום להיות השוטר של האינטרנט, לראות מי מנסה לעבור על הכללים
של... כן, סוג של, סוג של. היא הכירה בעובדה שהרבה מאוד מהחיפושים, בזמנו זה היה 75, אפילו 80% מהחיפושים באינטרנט, היום זה קצת פחות, מתבצעים דרכה, והיא אומרת, אם המטרה שלי כחברה, למה קמתי, מה המישן סטייטמנט שלי, זה לספק תוכן רלוונטי, אני לא רוצה שבעמוד הראשון, במקום הראשון, לפי האתר, שבו יש מאמר שמלא במילים, רפואה טבעית, בלי שהוא באמת נותן תוכן. ובעצם זה הייתה מכה נוספת מאוד אנושה, לא ה-12% של הפנדה 1.0, אבל אחוזים מאוד מאוד משמעותיים, שירדו מבעצם מהקמפיין עצמו, מגוגל עצמה. מאז בעצם גוגל כל חודשיים, שלושה מוציאה עדכונים, שכל המטרה שלהם לעודד תוכן מקורי, לעודד תוכן משמעותי. כשנוצרו רשתות חברתיות, היא אמרה, אני מאוד מעריכה את הכישורים שיביאו מהם. עולם המובייל מאוד מתפתח, היא אפילו פרסמה לאחרונה, שהיא תיתן עדיפות לאתרים שנטענים במובייל הכי מהר. אני חושב שזה היה לפני יומיים או שלושה.
זה בדיוק מה שרציתי להגיד, שהיום אני מרגיש בתור בעל אתר, שגוגל היא מאוד אגרסיבית בעניין הזה, היא מענישה אותך, או לא מקדמת אותך, לא יודע איך תקרא לזה, על סמך דברים שממש, למשל, אם האתר שלך הוא לא HTTPS.
נכון.
זאת אומרת, התקשורת איתו לא מוצפנת.
נכון.
אתה מקבל פנלטי.
נכון.
ועכשיו זה הכריח אותי כבעל אתר.
לרכוש SSL.
או לרכוש SSL, או להתחיל להתעסק עם זה. עכשיו, המטרה היא פה טובה בגדול של גוגל, אבל בבירור היא לא הולכת ואומרת, אני אתן חופש פעולה לבעלי אתרים, אלא אני מפלצת, ואתם תיישרו קו אליי, או שפשוט לא תהיו.
נכון. רוב המטרות דרך כלל מאוד לגיטימיות, הם התחילו לדבר בערך לפני שנה על אתרים שמונגשים. ואני חושב שהיה פרק שלם בפרק שסליחה לברון צבעים שבו דוקטור נכון של עושים רפואה שבו דיברו על הנושא והביאו מישהי שהיא מפתחת אתרים שמדברת על זה שהאתר מראש נבנה במחשבה על נגישות לעברי צבעים.
אז המשמעות היא
אז היא מקדמת אותם.
גם אם אתה מתנהג לפי הכללים וגם אם אתה לא עושה שטויות כמו ספאמינג למיניהם, גוגל עדיין בעדכונים שהיא עושה, אתה צריך להיות מעודכן פה ולא לקפוע על השמרים, כי אפילו אם אתה בסדר וגוגל החליטה שעכשיו האתר שלך לא עולה מספיק מהיר במובייל, או לא נראה מספיק טוב במובייל, אכלת אותה.
זה הסביבה שאתם חיים בה. כן, אבל היא לא מעניין, יש לה דרך להעניש, זאת אומרת היא מוחקת מהאינדקסים שלה.
כן, זה לא עונש, היא פשוט אומרת, אני פשוט מקדמת לאתר אחר.
נכון, היא מקדמת אחר. שזה מבחינתך
כנראה גם
בדיוק. זה אומר שאתה כל הזמן צריך, כמו שאמרת, להבין מה הולך לקרות, לדאוג שמי שבונה לך את האתר או מקדם את האתר שלך, מעודכן כל הזמן. אין מה לעשות. בשלב שהאתר כבר מתחיל להיות משמעותי, כך אנשי מקצוע שאתה לא צריך אותם במשרה מלאה, אבל פה ושם יתנו את ה... תקשיבו, גוגל עכשיו הוציא עדכון, תדע או תתעדכן.
זה הנה עוד סיבה טובה לאנשים שמתעסקים בזה, והאתר הוא נכס חשוב שלהם. להבין טוב טוב מה הם עושים.
נכון.
להקשיב לתוכניות כמו שלנו שעושים שיווק, ואולי תוכניות יותר טכנולוגיות שמלמדות איך לעשות דברים מסוימים, כי אתה מוצא את עצמך עושה את זה כל הזמן באופן שוטף. זה הנכס שלך.
נכון. עכשיו, אם אתם באמת רוצים לשמוע, להתעדכן, יש אתר של MOZ, מוז, אחד מהאתרים הכי משמעותיים בעולם ה-SEO וגוגל. הוא עוקב אחרי כל הזמן אחרי השינויים, עדכונים, הוא גם מסביר אותם מאוד יפה. יש לו גם בלוגים ופוסטים שבעצם מסבירים מה אתה צריך לעשות, איזשהו שינוי, לפעמים זה כלים שממליצים עליהם, באמת מאוד מומלץ לעקוב אחריו.
למקור המידע טוב.
כן, תמיד אתה יכול להיכנס לגוגל, הם מאוד מאוד, אמרתי, הם גם משתפרים מאוד ברמת השקיפות של מה הולך לקרות ומה השינויים שהולכים להיות, ובגלל שהשינויים שלהם עכשיו הם יחסית תדירים, זה לא פעם בכמה חודשים, פעם בחודש פלוס, הם מאוד מאוד ברורים, זה גם שינויים קטנים ואינקרמנטליים כאלה, כל הזמן הם משתפרים. אז תזכרו את זה, אבל שוב, תוכן איכותי, בצורה ראויה, אף פעם אתם לא יכולים לפספס, אף פעם. עכשיו, פה החלק השני, זה כאילו החלק הראשון היה החלק של ההיסטוריה, מה קרה? החלק המעניין שקרה כתוצאה מזה, ברגע שאנשים הבינו שגוגל מענישה, לא רק מקדמת או לא מקדמת, היא ממש מענישה, זאת אומרת, הורגת אתרים, פתאום המוח הזדוני של כמה אנשים אמר, מעניין, בוא נדפוק את המתחרים.
נשתמש בגוגל בתור כלי נשק.
בדיוק. ולתוכן הזה או לעולם הזה קוראים SEO שלילי. עכשיו, זה באמת התחיל אחרי הפנדה הראשונה, ובעצם התחילו להבין שאפשר להוריד דירוג של אתרים, או אפילו להעלים אותם, בשיטות שונות. לדוגמה, אני יכול להרים קמפיין שלם, שכל מה שהוא יעשה זה יזרוק קישורים לאתר של מתחרה שלי, מאתרים לא ראויים. במקום שאני אעבוד בלהפיק קישורים אליי, כמו שדיברנו בפרק הקודם, אני עובד בלהפיק קישורים לאתר של מתחרה, רק ממקומות נוראים.
מה שינסה לבלבל את גוגל ולהניש את האתר.
כן, עכשיו האלגוריתם עובר, אומר מה, יש פה טונות של קישורים שנבנו ביומיים, לא אורגניים, בעליל, זה בכלל מגיע מאתרים נורא מפוקפקים, שאני יודע שהם אתרים של בניית קישורים, גם לא ראוי, נקודה שחורה.
כן, אז אני חושב שכדאי פה להדגיש שאנחנו לא מספרים את זה כדי לעזור לכם להיכנס במתחרים שלכם ולהיות בדארק סייד, כמו שאנחנו אומרים תמיד.
נכון.
אלא בעיקר כדי לזהות את זה אם מישהו הולך לעשות את זה עליכם.
נכון.
אם אתם פתאום רואים שהאתר שלכם נענש באיזושהי צורה, תתחילו לחשוב על מה הרע, איפה תקפו אתכם. אז הנה הדבר.
קודם כל, אם תקפו אתכם, סימן שאתם במקום מאוד טוב. כן, קבלו את זה כמחמאה. אתם מטרה ראויה. שתיים, באמת גוגל אמרה, בהתחלה היא לא כל כך הבינה מה הולך. ובעיקר אתרים אמרו, תקשיבו, אני לא יודע מה זה הקישור הזה, אני גם לא מכיר את האתר הזה, אני גם לא רוצה להכיר בו. הוא בעיניי לא ראוי, בדיוק כמו שהוא לא ראוי בעיניכם. ובעצם נוצר דו שיח בין קהילת האינטרנט, לבין המהנדסים של גוגל, וג'ון מולר, שהוא אחד מהאנליסטים של גוגל, הודה ואמר בעצם שהם מכירים בתופעה, והם מנסים להילחם בה, או להימנע מלקנוס אתרים שעשו עליו התקפת SEO כזו. ובעצם מה שהם עושים, הם מנסים ללמד את האלגוריתם שלהם איך להימנע מלהרוג, ולכן רק להציף, אלא אם ברור לגמרי שזה משהו לא ראוי, להציף לעיניים יותר אנושיות, ובעצם הם אפילו החזירו לחיים אתרים כאלה שהם אמרו, הבנו, קיבלנו, עשו משהו לא לגיטימי עבור עליך, מחזירים אותך לחיים, הכל בסדר, שכחנו. אז זה היה בעצם השלב הראשון באבולוציה של השני בעצם, הראשון היה הכרה בגוגל שהם עשו פה, עם כל הרצון שלהם עם הפנדות והפינגווינים להכיר במשהו ולעשות משהו טוב, הם גם יצרו כלי נשק, הם הכירו בזה והם התחילו למד האלגוריתם שלהם עכשיו להיות קצת יותר עדין בהתייחסות שלו, ואפילו החזירו לחיים ואמרו סליחה טעינו, אנחנו מכירים. הם בעצם התקדמו משם, ובעצם היום נותנים כלים לבעל אתר להגיד, זה כלי שנקרא דיסאוואו, לא מכיר בקישור הזה, מצידי אל תתחשבו בו.
כן, אני לא רוצה את הקישור הזה שיפנה אליי.
אל תתחשב, לא, אני לא יכול לבטל את הקישור, אבל אתם, כשאתם עושים את מנגנון הקישורים שלכם, את מנגנון החישוב של התחרות הפופולריות שאני דיברנו עליה, אל תתחשבו בו, לא מכיר אותו, וגוגל מכירה בזה יפה. באמת, זה כלי שנתון אצל כל אחד מבעלי אתרים בקונסולה שלי כמפתח אתר, שקרה ב-Webmaster Tools, להיכנס, דיסאוואו ללינק הזה, וככה זה עובד. עכשיו, נכון שאנחנו לא ממליצים, אבל כדאי לדבר על כמה שיטות כדי שתכירו מה תוקף אתכם.
עקרת האויב.
עקרת האויב. אז דיברנו כבר בפרק הקודם על שיטות לבניית קישורים, ואמרנו שאחת מהן היא לא רואה שזה חוות קישורים. חוות קישורים זה בעצם אתרים שקשורים אחד לשני, בסדר? שמאוד ברור שהם מגיעים מאותו מקום, ובעצם הם לקשור לאתר של המתחרה. בסדר? אז אם אתם זדוניים מספיק לחשוב על זה, תמצאו רשת PBN, Private Blog Network, שברור לגמרי שהיא לא לגיטימית.
משהו לה, שנראה לא טוב.
תשלמו לה, היא לא מכריזה על זה שההוסטינג שלה במקומות שונים, והיא לא תומכת ב-C-Level ברמה של ה-IP, ותנו כמה קישורים, עדיף כמה אלפים או כמה מאות בלילה אחד לאתר של מתחרה. דרך אגב, לכם כבעל אתרים יחסית קל לזהות את זה, כי אם אתם משתמשים בכלים שאנחנו נדבר עליהם לקראת סוף הפרק, אתם פתאום קמים בבוקר ורואים
1,000 קישורים חדשים.
מה שנקרא Link Velocity, שהוא לא טבעי, מיד תבדקו איזה קישורים, הכלי גם נותן לכם את זה, איזה קישורים הגיעו, מאיפה הם מגיעים, כנסו לקונסולט, פשוט אפשר לטעון את זה, להוריד את זה לקובץ בצד, לטעון את זה על כלי של גוגל, ונגמר העניין. באמת לא צריך לעמוד.
מנעתם את ההתקפה.
נכון. תוכן כפול. אמרנו שגוגל לא אוהבת דופליקט קונטנט, משתי סיבות, קודם כל זכויות יוצרים, ושתיים, באמת, אם יש עכשיו 100 מקומות שונים שמראים את אותו מאמר, מה בדיוק אני מציג? איזה עמוד אני מציג? אז לא רוצה להתעסק בזה, שם את זה בצד. יכולה תיאורטית לבדוק מי הראשון וכל זה, אבל זה לא באמת בנוי ככה.
נוטים לא להתעסק.
בדיוק. אז אם אני עכשיו רוצה להיות צד זדוני, אני אקח מאמר מאוד טוב מאחד מהמתחרים שלי, פשוט אשכפל אותו, לאלף אתרים שיש מסביב, בתחום, בפורומים, ב-Easy Articles כאלה, בכל מיני מקומות עזועים שאני לא יודע אפילו איך הגעתי אליהם, ופתאום נולדו עוד 999 מאמרים זהים לשלי.
זה ממש אכזרי, כי מה אתה יכול לעשות נגד זה בעצם?
אין הרבה מה לעשות, חוץ מלפנות לבעלי אתרים ולהגיד להם שיש להם הפרה של זכויות יוצרים. זה כואב, כן, כן. מישהו שעושה לך את זה צריך לעבוד בזה, כי זה לא, אין איזה כלי אוטומטי שמפיץ, יש כמה זה שמפיצים אוטומטית מאמרים, אבל זה דורש עבודה.
זה מישהו שממש רוצה להרוג אותך.
ממש, ממש, ממש. והשיטה אולי השלישית, יש עוד כמה, כן, אנחנו מזכירים את העיקריות, זה מה שנקרא סקירות שליליות מזויפות. אז כמו שנותנים סקירות על מוצרים ועל ריוויוז, על כל מיני דברים שאני צורך כשירותים, גוגל נותן את המשקל יותר ויותר גדול לעדויות חברתיות. אז כל מה שאני צריך לעשות זה להריץ קמפיין שלילי שלי על המתחרה. להיכנס לפורומים, להיכנס לפייסבוק, לייצר תגובות לא טובות, גוגל מזהה מילים ספציפיות, בעצם אומרת מה זה, נכון שהוא קיבל אולי לינק, אבל הוא הוזכר, אבל הוא הוזכר בקונוטציה לא טובה. זה שיטה קצת פחות מקובלת, כי לא ממש יודעים איך גוגל מעריכה מילים לא טובות. אבל גם זה קיים, בוודאי דרך אגב, כשמדברים על מוצרים של מתחרים, אז אני לא חושב שאני מחדש פה למישהו, אתה נכנס לאתרים כמו זאפ או כמו אמזון,
מכניס כאן
לגוגל פליי, ואתה על אפליקציה מכניס כוכב אחד, ואם עשית הרבה כאלה, אז
זה לצערנו זה משהו שמאוד נפוץ אני חושב היום באינטרנט, כי יותר ויותר אנחנו רואים שקשה לסמוך על תגובות באתרי אינטרנט, הרבה בוטים, הרבה תגובות ממומנות, אנחנו יודעים מפלגות עושות את זה בישראל, בוודאי ובוודאי בחוץ לארץ, זה ממש ממש נפוץ. אחת מהשיטות, כשאני נתקל במשהו כזה, אני נכנס ל... בעצם נגיד אם איזה יוזר מסוים נתן איזה ריוויו וזה נראה לי חשוד, אני נכנס להיסטוריה של היוזר הזה, ואם זה נראה שהוא תמיד עושה דברים כאלה חשודים, בדרך כלל זה בוט, קל לזהות, כי זה משהו חוזר על עצמו, ואז אני מדווח עליו לאתר, ובשאיפה יעיפו את הריוויו שלו, אתה מדווח לאתר זה כנראה ספאם, אבל זה מאוד נפוץ, אז כנראה שזה חלק מהזיהום הסביבתי הכולל של האינטרנט.
כן, כן.
אתם מאזינים לעושים שיווק עם קובי גור.
מפרסמים, חשבתם על פרסום בפודקאסטים? רן דנה הוא מהבעלים של וניליה, רשת גלידריות מצליחה, שעשתה קמפיין מוצלח מאוד אצלנו ברשת עושים היסטוריה. רן הסכים לספר לכם על המסקנות שלו מהקמפיין.
ומה שאהבתי בפרסום פה בעושים היסטוריה, שהקהל קשוב לחלוטין, ואני מצליח להעביר סיפור בצורה מאוד יפה, ואני מצליח להעביר בבת אחת 100% מסר.
זאת אומרת, המסר היה שווניליה גלידה, גלידה חדשנית, מושקעת מאוד, איכותית מאוד, ארטיזנית מאוד, זה היה חלק מהמסר. עשינו סדרה של בעצם פרסומות שכאילו נוגעות בזוויות, כולל ביקור מגניב אצלכם, שהיה ממש טעים שם לדחון גלידות. איזה פידבקים אתה זוכר שקיבלת אחר כך בשביל לדעת אם הפרסום עובד או לא עובד?
המון פידבקים, המון פידבקים. קודם כל שמענו בסניפים, לקוחות מדברים בינם לבין עצמם, ואחד ממליץ לשני, אתה חייב לטעום את המנגו, שמעתי על איך שהם מאבדים את המנגו, וחייבים לטעום את הדבר הזה. המון תגובות אצלנו בדרך השירות לקוחות. בטוח שמכל המדיות שעשינו, הכי הרבה תגובות קיבלנו בזכות הפרסומת אצלך. זה לא חייב להיות הייטק. אפשר לפרסם כל מוצר, כאילו, בייחוד אם יש לו סיפור מאחורה, ובייחוד אם יש משהו מעניין, או איזה משהו חדשני בדרך שמוכרים אותו, אני מאוד ממליץ, אני חושב שזאת אחת המדיות הישירות, הזולות, ביחס למה שמקבלים. אני ממש מודה על כל רגע שעשינו.
דברו איתי על פרסום בפודקאסטים, המדיה החדשה והצומחת ביותר בישראל. רן את ranlevi.com.
אתם מאזינים לעושים שיווק עם קובי גור. עושים שיווק עם קובי גור.
עכשיו באמת יש עוד כמה שיטות שהן יותר אני קורא להן טכניות. לדוגמה דיברנו על זה שגוגל מערכה אתרים שעולים מהר, או עולים מהר במובייל. יש המון שיטות טכניות לתקוף את המהירות תגובה של האתר. להעט אותו פשוט. לדוגמה, להקריס אותו על ידי התקפה של עשרות או מאות או אלפי אנשים שבבת אחת מנסים להיכנס לאתר.
כן, זה נקרא DDoS.
נכון, denial of service.
בדיוק, אבל זה משהו שאתה יכול בכלל, באמת זה נשמע טכני ומסובך, אבל היום ישנם שירותים כאלה בשוק השחור, או של האינטרנט, האנדרגראונד.
כן.
אתה בא משלם קצת כסף, ומישהו יכול, ואז מתקיפים אתר שאתה מצביע עליו. בישראל פעל אחד מהשירותים הגדולים ביותר בעולם בתחום הזה לפני כמה זמן.
באמת? זה לא יודעת.
ברך לי השם... וי משהו, ברך לי כרגע השם, אז זה שני חבר'ה ישראלים, הם נעצרו לפני שנה, והם הרוויחו מאות אלפי דולרים בחודש, מבעצם זה שהם, הייתה להם רשת בוטים או מחשבים נגועים כאלה בכל רחבי העולם, ואנשים הם משלמים להם מאות דולרים כדי לתקוף אתרים אחרים. אחת מהשיטות הכי מקובלות הייתה לסחוט אתרי הימורים באינטרנט. נגיד שיש איזה משחק, נגיד קרב אגרוף גדול, ויש אתרי הימורים שמרוויחים הרבה כסף על המשחק הזה,
הם משביטים אותו דקה לפני.
אתה משביט את האתר, ואתה אומר לו, תשמע, אם אתה לא הולך לשלם לי, עכשיו אתה הולך להפסיד את הכסף, את הרווניו מהקרב. זה עדיין שיטת שחיטה מאוד מקובלת. לשמחתנו תפסו את שני החבר'ה הישראלים, והם עומדים למשפט.
נולדים
כאלה.
ארבעה במקומם.
כל יום, בדיוק.
אז באמת, זה כבר שיטות יותר טכניות. אני לא... עכשיו, איך אפשר לזהות? קודם כל, תעקבו אחרי קצב בניית הכישורים לאתר שלכם. אנחנו נזכיר את הכלים, כמעט אצל כל אחד מהכלים שנזכיר. דרך מאוד פשוטה, אתם מכניסים את מילות המפתח, את הכתובות, ה-URL'ים של העמודים שלכם, ובעצם מה שהכלי עושה, הוא בגדול פעם ביום שולח שאילתה על רפואה טבעית, נגיד שהאתר שלכם בתחום הזה, וזה המילת מפתח, ויש את ה-URL, והוא רואה איפה ה-URL הזה מופיע בתוצאות החיפוש של גוגל. אז הוא מתחיל לעקוב ממקום 70 ל-65, ל-62, וכן הלאה וכן הלאה, והוא כל יום מראה פשוט איפה אתם נמצאים במקום החיפוש, והוא במקביל גם אומר כמה קישורים יש לכם לעמוד הזה. עכשיו, גידול אורגני, הגיוני, יותר מזה, הרבה מאוד מהקישורים אתם אמורים להכיר, כי כמו שדיברנו כבר בפרק הקודם, אתם
אתם עשיתם
יוזמים אותם, כן. בדיוק. אבל אם פתאום אתם מגלים שאם עד עכשיו הקצב שלכם היה שני קישורים ליום או לשבוע, ופתאום היה לכם פי 10 מזה, תחשדו. אלא אם פרסמתם מאמר שהוא הפך להיות ויראלי, וזה יכול להיות, תבדקו. פשוט תיכנסו, הכלי הזה ייתן לכם את כל הכישורים, מאיפה הם מגיעים, מתי הם הגיעו, זה בסדר גמור.
איך נקרא הכלי הזה עוד?
פנלטי ריסק, יש SEO ספייגלס שאני אדבר עליו, שאני אסגיר את הכלים, אבל התחפשו גם משהו שנקרא פנלטי ריסק, בתוך SEO ספייגלס, והוא באמת מעריך את רמת הספמיות של המקור לכישור. וגם את זה אתם יכולים לראות, זאת אומרת אם גיליתם פתאום בלילה אחד המון כאלה, תעשו מיון לפי הפנלטי ריסק ותראו אם זה מסה שמגיע פתאום מאיזה אתר עם פנלטי ריסק מאוד מאוד גבוה. סמנו את כל הלינקים שאתם לא רוצים, שבעצם אתם רואים לגוגל באמצעות הכלי disavow tool, באמת בקונסולה, גוגל יקרים שלי, אני לא יודע מי זה הלינק הזה, אני לא, פשוט לא תתעלמו
מכיר,
ממנו.
זה לא שלי, לא
תתעלמו מכיר. ממנו. אני יודע שהרובוט שלכם הולך ומחפש, מזה תתעלמו. והם עושים את זה יפה. כדי למצוא תוכן כפול, שדיברנו עליו, יש המון כלים לבדיקת זכויות יוצרים, בכלל רצוי להשתמש בהם, גם כשאתם כותבים מאמר, או יותר מזה, אם אתם מעסיקים כותב תוכן, תבדקו טוב שהמאמר שלכם אכן מקורי, copyscape. אחד הכלים היותר ידועים, אתם פשוט לוקחים את החומר, את המאמר כולו, טוענים אותו as is, והוא מודיע לכם מה רמת היוניקיות, הייחודיות שלו, בעיניים שלו, אחרי שהוא סורק או מחזיק אינדקס די גדול.
אני יכול להגיד כהערת סוגריים לעניין הזה, שזה בדיוק הסיבה למה לא כדאי לבעלי אתרים להסתכן בהפרות זכויות יוצרים. בניגוד להפרות זכויות יוצרים בעולם האופליין, בעולם של האונליין הוא רק קל לגלות את זה.
נכון.
עם בוטים ותוכנות כאלה כמו קופיסקייפ, אם אתה שם למשל תמונה ששייכת בזכויות יוצרים, לבעל הזכויות יוצרים נורא קל למצוא אותך.
מאוד קל.
אתה יכול לקבל כנס, או בוא נגיד זה לא כנס.
או תביעה.
תביעה, כתב תביעה, על 20-30 אלף שקל, ונתקלתי באנשים שזה קרה להם.
כן, כן, כן.
על תמונות בודדות שאתה לקחת מאיזשהו מקום.
סתם חיפשת בגוגל אימג'ז.
זה כל כך קל ליפול בזה, אנשים לא מבינים, חושבים, מה, מי ידע?
מי ימצא אותי?
בדיוק, הם לא מבינים, זה הכל אוטומטי, ולא ירחק היום, אולי זה כבר קורה אפילו היום, שגם כל התהליך של הגשת כתב התביעה יהיה אוטומטי, זה רובוטים
שזה די פשוט, נכון.
זה ממש לא חכם.
מצאתם תוכן כפול שמישהו שכפל אתכם? נורא פשוט. הוא כבר נתן לכם בעצם, קופיסקייפ ייתן לכם איפה גם יש מקורות דומים, תפנו לבעל האתר, תגידו לו, גיליתי שבאתר שלך יש תוכן זה אלה שלי, אני כתבתי אותו, אתה גם יכול לראות תאריך הפוסט, או מכל זה, אני מבקש ממך להסיר את זה. אם זה לא עובד, אפשר לפנות לגוגל, יש להם כלי שנקרא Copyright Infringement Report, ולדווח על זה. ואז הם מכירים בזה, הם כנראה עושים גם בדיקה בסיסית, אבל הם מכירים בזה שהתוכן המקורי, סליחה, הוא שלך, ובעצם לא מתייחסים לאחרים. אז אלה נושא תוכן כפול, וכדי להימנע קצת מנושא של סקירות מזויפות או ריוויוז שהם לא לטובתך, בעיקר בגלל גוגל ביזנס או גוגל לוקל, יש להם כלי שנקרא My Business, בו אפשר למצוא כמובן את העסק שלנו, ולהתחיל לעבור על הביקורות, לסמן את אלה שאתה חושב שהן מזויפות, וגוגל יפתחו בבדיקה. ואם הם יגיעו למסקנה שזה אכן משהו יזום או משהו לא ראוי, הם יסירו את זה.
הם נותנים לנו איזשהו כלי מסוים.
בדיוק, הם נותנים לנו כלים לשלוט, גם ה-copyscape או ה-infringement tool, סליחה, של גוגל, גם ה-business, וגם הנושא של ה-disavow tool, הם כלים שגוגל אומר, אנחנו מכירים בזה שעם הטוב שרצינו לעשות, נוצרו כאלה שרוצים להפוך את זה למשהו לא ראוי, אנחנו נותנים לכם כלים כדי להתמודד עם זה. תגידו לנו, אנחנו יודעים, אנחנו מבינים, אנחנו נטפל בזה.
אז נתת לנו המון המון, זאת אומרת, אם אני מסתכל עכשיו אחורה על כל שלושת הפרקים, או שלוש וחצי הפרקים הקודמים כבר, המון המון שיטות וכלים, אנחנו, ברור לחלוטין שאנחנו כבני אדם, אם נתעסק בזה ידנית, לא נצא מזה. בוא נדבר עכשיו על הכלים שיכולים לעזור לנו להפוך את התהליך הזה של SEO להרבה יותר נעים וקל.
כן, אז אני אתחיל בעצם בהצהרה שיש כל כך הרבה כלים בתחום, חינמים ובתשלום, ונוגעים רק בנקודה מסוימת, או בשתי נקודות ממה שהזכרנו, או בכמעט כל הדברים שצריך לעשות בנושא SEO, די טובים שם עם כל הכמויות האדירות, וגם כל שבוע נולד כלי חדש, שחושב שיודע איך לתקוף נקודה מסוימת בצורה יותר טובה. אני לאורך השנים ניסיתי המון כלים, מה שנזכיר פה הם באמת דברים שאני ניסיתי, או עדיין עובד איתם, יש אחרים שמעדיפים, יש להם מעדפות אחרות, אז זה בסדר ואני מכבד את זה.
מה העדפה האישית שלך בעניין הזה להתמקד בכלי אחד מסוים
ולהכיר אותו לעומק? לא, אני גיליתי שאין כלי אחד שעושה את הכל טוב, ולכן זה סוג של ארסנל של כלים שחלקם חופפים אחד לשני. זה פשוט ככה.
זאת אומרת, תבחור כמה כלים מן ארגז כלים כזה
שאתה להשתמש בו. נכון, ובאמת להתעמק בהם ולרוץ איתם לאורך זמן. אני אזכיר בפרק של המילות מפתח כלי שנקרא מרקט סמוראי, שהוא כלי ניתוח, הוא די מיושן, אבל אני כבר רץ איתו ואני יודע איך לעבוד איתו ואני יודע את היתרונות והחסרונות. אני משתמש קצת בכלים אחרים, אבל אני די דבוק אליו. זה נכון גם מהעולם של ה-SEO.
אתה כמו איש מלאכה שיש לו את המסור מלפני 50 שנה שעובד טוב.
בדיוק. דרך אגב, אני אגיד לך שזה כולם, כולל כאלה שהתחילו להתעסק בתחום רק לפני שנה או שנתיים. זה פשוט אופי של אנשים, אנחנו נכנסים לעומק, מכירים את זה, ומה אני אחליף עכשיו? זה הוא נראה קצת יותר סקסי.
בעולם של התכנות יש אדיטור, כאילו טקסט אדיטור שנקרא וים. עכשיו, זה משהו באמת, מי שמתעניין בארכיאולוגיה דיגיטלית שכזו, זה משהו שההתחלה שלו בשנות ה-60 המאוחרות, בתקופה שלמסכים הייתה רק שורה אחת של טקסט. אז אתה יכול לדמיין עצמך שהרבה אדיטינג לא יכולת לעשות, וזה הכל מאוד מתוחכם ועם צירופי מקשים כאלה ואחרים. זה עדיין אחד מהכלים הכי פופולריים, כי...
באמת? לא, אם הכלי התפתח.
הכלי עצמו התפתח, אבל לא ממש. זאת אומרת, עדיין בבסיס שלו, זה מין כלי מיושן ומתוסבך, ויש בדיחה שאומרת, למה אתה משתמש בווים? כי אני לא יודע איך לצאת ממנו, כאילו, איך עושים סייב וקוויט, זה נורא קשה אפילו. אבל דורות של מתכנתים שגדלו, אז לא משנים כל כך את הרגלים שלהם, וזה קורה.
וזה גם כאן נכון, דרך אגב, זה ממש ככה, אתה מסתבר עם אנשי SEO, הם דבוקים
ל... אז איזה כלים אתה יכול להמליץ?
אוקיי, אז בנושא של בנייה ומעקב אחרי קישורים, אוקיי, דיברנו המון בפרק הזה, בפרק הקודם, בפרק, שני פרקים קודם, על נושא האוף פייג', הראשון שאני אישית הכי אוהב אולי, זה AHREFS, אוקיי? AHREFS. הוא כלי תחקיר מאוד טוב, מאחרי אתרים, שלי כמובן, וגם של מתחרים, אני פשוט נכניס שם את הכתובת של מתחרה, ואני בעצם מקבל את כל מילות המפתח בשימוש, על ידי האתר שלי או של מתחרים, הלינקים שמגיעים, ממש רשימה מאוד מאוד מלאה ומסודרת, עוד המון 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 דברים טובים, יש דומה לו כלי שנקרא SEM RUSH, SEMRUSH, אני אישית יותר אוהב את HREFS, גם בבדיקה מאוד עמוקה שעשה בחור בשם מתיו וודוורד, על שני הכלים והשווה אותם, הוא הראה שלHREFS יש הרבה יותר אינדקס הרבה יותר גדול של אתרים שהוא מזהה מכיר, והוכיח את זה פעמיים דרך אגב, בגלל, היה שם ויכוח מאוד גדול בקהילת ה-SEO, בעקבות הראשון שהוא עשה, אז הוא עשה את השני, ואמר, הנה עכשיו זה יותר לגיטימי ויותר אובייקטיבי, ועדיין הוכיח שה-HREFS יותר טוב, אני אישית עובד איתו, הוא כלי מצוין.
וזה כלי שעוזר לך לעקוב אחרי כל הכישורים האלה שדיברנו, בדיוק. מאיפה מגיעים ולאיפה מוליכים.
נכון, עכשיו אם זה הייתי לכישור אצל מתחרה שאני רוצה גם, יש לי את הכישור המדויק, יש לי את האתר, אני יודע לפנות אליו. יש עוד כמה כלים כמו Citation Lab, שיש להם את Broken Link Finder שדיברנו עליו בפרק הקודם, איך למצוא כישורים שבורים, גם באתר שלנו, גם בשל אחרים, Link Prospector, GroupAI שמוצא בלוגים שווים בתחום שלנו, הרו, שזה האתר שדיברנו. אולי הכלי האחרון שאני אזכיר בנושא הזה, זה Scrapebox. כלי שנולד על התחום האפור שחור, ועדיין אפשר לעשות אותו שימושים שחורים לחלוטין. דיברנו קצת בפרק על SEO שלילי, אבל לטעמי הוא אחד הכלי, לא אחד, לטעמי הוא הכלי הכי טוב למציאה, בנייה ומעקב של לינקים, בעיקר אותה פירמידת קישורים שדיברתי עליה. הוא ממש נותן אוטומציה מצוינת לזה.
דיברנו על זה בפרק הקודם.
נכון. איך לבנות בעצם את הכישורים לכישורים אליי. ואמרנו, אנחנו רוצים להפוך את זה לאוטומטי, הוא בגדול באמת כלי שמריץ המון פרדים אוברנייט. אתה לוחץ עליו, אתה קם בבוקר, אתה רואה שנבנו לך 150 אלף לינקים. ואני לא מגזים, זה לפעמים מספר.
והוא בתשלום או שהוא
חייני? הוא גם בתשלום, אבל זה תשלום שהוא one time, ומה שנקרא lifetime license. גם HREFS הוא תשלום חודשי, הוא תשלום שמשתנה בהתאם לכמה תכונות אתה בעצם צורך ממנו. אז זה בעולם הזה. קצת טכני, כלים טכניים, Google Analytics. אני לא חושב שיש בעל אתר שלא מכיר אותו, הוא נותן לך בעצם תמונה מאוד מאוד עמוקה ורחבה, של מי מגיע אליך, לנו הלך, מה הוא עשה, דרך איזה מקור הוא הגיע, באמת, הוא כלי חינמי, תתקינו אותו, יש כאלה שטוענים שלא, אני לא אכניס אותו כי גוגל מגלה עליי עוד דברים שהיא לא אמורה לדעת.
היא כבר יודעת את הכל, רק היא מציגה לך את זה, אני חושב,
בדיוק, אני חושב שמישהו ממש מגזים עם העניין הזה. בהקשר הזה אני אזכיר כלי אחר שיש לגוגל, זה הגוגל סרצ' קונסול, שהוא בעצם חלק מהכלים של הוובמאסטר, שנותנים לי כבעל האתר ברמה הטכנית, המון יכולות לשפר את הביצועים של ה-SEO שלי.
אני חושב שזה כלי שהוא בלתי, זאת אומרת, אין לו תחליף, מכיוון שאפילו אם אתה לא עושה שום דבר אקטיבי, זה אחד מהכלים שמראה לך מה גוגל חושבת עליך.
נכון.
אני משתדל לבקר בגוגל סרצ' קונסול ובוובמאסטר טול של גוגל, על בסיס חודשי, רק כדי לגלות אם משהו לא בסדר. והרבה פעמים אני מוצא דפים שגוגל אומרת, זה דף שנטען לאט מדי, או דברים כאלה, ואתה חייב את זה בתחזוקה, נכון. זה כתחזוקה סטנדרטית.
לחלוטין. והדבר האחרון שאני אזכיר בנושא של, SEO, קצת יותר טכני, זה פלאגין למשתמשי וורדפרס. שוב, הוא הפלאגין האולטימטיבי לאתרים שבנויים לוורדפרס, ונקרא Yoast, Y-O-A-S-T, Yoast SEO. כלי חינמי, שכבר ברמה החינמית נותן המון המון דברים, אתה מתקין אותו, הוא בעצם לכל עמוד שאתה נכנס בוורדפרס, הוא נותן לך מה הציון ה-SEO-י שלו, ברמה של און פייג'. הוא לא מראה לך את הכישורים, אבל הוא אומר לך, תקשיב, מה המילת מפתח שלך? אתה כותב אותה. הוא מודיע לך אם מילת המפתח מופיע מספיק פעמים בדף, וגם לא יותר מדי פעמים. איזה כישורים חיצוניים יש? האם המילה מופיעה במה שנקרא, דיברנו על זה באון פייג' במטה דסקריפשן. ועוד המון המון דברים, והוא סוג של יועץ, שמראה לך בצבעים ובהערה מאוד מאוד ברורה, ידידי היקר, זה עמוד כתום, אתה צריך לשפר אותו בנקודות האלה והאלה. כולל מה ה-readability level, כלומר, עד כמה הוא קרי בעיני אנוש, כן? ועוד המון המון פרמטרים, מי שרוצה להתקדם משם לרמה, יש לו רמת פרו שהיא בתשלום כבר, שהוא נותן בעצם כמה מילות מפתח שאתה יכול להכניס, ועוד כל מיני תכונות מאוד מאוד מעניינות.
אני משתמש ב-Yoast SEO באתרים של עושים סטורי כבר הרבה שנים, פחות איזה 3-4 שנים. אני לא יודע להגיד אם הוא באמת עזר לי לשפר את האינדקס, את האינדוקס של דפים מסוימים בתוצאות יותר גבוה, כי זה נורא קשה, כל עוד אתה לא עושה עבודה מסודרת של מעקב באופן יזום, מה היה ציון של אתר של דף מסוים וכדומה. מה שכן אני יכול להגיד, שהוא מכריח אותך די בצורה יעילה, לעבוד מסודר ב-SEO.
לסמן את כל הווים בנושא של הום פייג'.
אתה צריך לבחור מה מילת, צריך לחשוב על זה פשוט. מה מילת המפתח שלי, איך האתר שלי, איך הדף שלי מסודר,
תמונות, כישורים חיצוניים,
ואיך אני נראה בתוצאות החיפוש, זאת אומרת מה מופיע בשורת הטייטל של תוצאות החיפוש ובדיסקריפשן, וכשהוא מכריח אותך לעבוד מסודר, אז זה נכנס בך בתור טבע שני. אז למישהו שמריץ אתר וורדפרס, זה כנראה כלי פנטסטי.
מעולה. נזכיר רק את הפינגווין טול שעוזר לנו לבדוק אם נפגענו על ידי פנדה או פינגווין תקף אותנו, ועוד כלי שהוא באמת כלי SEO מאוד טוב, שנקרא SEOability, ונותן גם תצוגה מאוד מאוד נוחה. ואולי נשלים בקצת כלים לבניית קמפיין כישורים, דוחים שדיברנו על כלים של אוטומציה, אז יש כלים שאני בעבר השתמשתי בהם ופחות אהבתי, כמו SNUK וקסטרומר, הם כלים טובים שלא, אני פשוט פחות התחברתי אליהם. הם כלים אוטומטיים שבעצם מאפשרים למצוא מקומות טובים לבניית קישור, לבנות באמת בצורה אוטומטית, אפילו גרפית. אתה רואה את אותה פירמידת קישורים שדיברתי עליה בפרק הקודם, אתה רואה אותה בעיניים, אתה רואה אותה ויזואלית, ואתה יכול לצלול פנימה ולראות את כל מה שקשור לבירכיה מסוימת. הוא משתמש בעצם בכל הנכסים של האינטרנט, הכלים האלה, כמו Web 2.0, מדיה חברתית, אתרי מאמרים, בלוגים. הוא בעצם מכיר את כולם ויודע גם לזרוק בצורה מסודרת את כל מה שצריך מבחינת לינקים, ולהפעיל אותם ולקשור אותם ולעקוב אחריהם ולאנדקס אותם. באמת, סוג של, אתה בונה פעם אחת בצורה ויזואלית את הקמפיין, את השלבים בו, סע, ואתה שוכח ממנו. אז הכלי שאני הכי אוהב במקום הזה זה GSA, למה אני אוהב אותו? עניין של הרגל, באמת. הוא פשוט נותן עוד כמה אקסטרות שאני חושב שלאחרים יש, כמו הגדרות של עמודים שאנחנו מעוניינים לקדם, טיפול קצת בנושא של מילות מפתח, הוא מתעסק בפתיחה אוטומטית של חשבונות, מייל, לאתרי מדיה חברתית, כאילו יוזרים שונים, סליחה, שאיתם הוא מתחיל, דרכם הוא בעצם בונה את הכישורים הנוספים. הם די עקב לצד אגודל, אני חייב להגיד. כלומר, כשכלי אחד מציג איזושהי תכונה חדשה, האחרים מהר מאוד משלימים אותו. גם מכיוון שכולם פחות או יותר על אותו קו מחשבה, אז כולם פחות או יותר דומים. זה עניין של ממשק משתמש, ועניין של הרגל, באמת, כמו שאמרתי.
תבחרו, אולי מה שאתה אומר זה, תבחרו את הכלי שהכי מתאים לכם, ותתעמקו בו ותבינו אותו. כנראה שהוא יתפתח וישתכלל עם הזמן, והוא יתאים גם אם נכון. את הפיצ'ר הספציפי של האחרים.
בדיוק. והדבר האחרון שאני אזכיר אולי פה בהקשר של הכלים האלה, כלי שאני חושב שמעט מאוד מכירים אותו בארץ, נקרא Buzz Bundle. ויש לו אח תאום שנקרא Buzz Stream. זה כלי שבעצם עוקב אחרי פרסומי של פורומים, רשתות חברתיות ועוד כל מיני אתרי ווב 2.0, על מילת מפתח שאתה נותן לו. אז אם לדוגמה אני אתר שבו המשכנו כל הפרקים האלה על רפואה טבעית, אני אתר שעוסק ברפואה טבעית, ואני עכשיו רוצה בעצם לראות אם מישהו באתר כמו Yahoo Answers או Quora, שזה אתר שאלות תשובות, שאל שאלה על רפואה טבעית. בעצם מה שבאז בנדל עושה הוא סוג של, יש לו מאזין, ליסנר, ואומר, עלתה שאלה בקוארה על מישהו לרפואה טבעית, אתה רואה את זה בדשבורד ממש של הכלי, ואתה יכול מהכלי עצמו לתת את התשובה ולהגיד למי ששאל, כן, נושא רפואה טבעית מאוד מתקדם, בימים אלה, הנה מאמר או פוסט שכתבתי בנושא, ולקשור לינק אליך לאתר.
מזהה את ההזדמנויות הקטנות האלה.
בדיוק. זה עובד מצוין באנגלית, פחות חזק בעברית, הרבה פחות חזק בעברית, אבל באמת באנגלית, ואם יש לך אתר באנגלית, הוא כמעט מושלם, כי פתאום אתה רואה פוסט או טוויטר שמישהו צייץ על הנושא, על המילים האלה. עכשיו אתה יכול להקים פרויקט ולהכניס כמה מילים שאתה רוצה, פשוט צריך לעבוד בזה. חלק מהתשובות, חלק מהגרסאות שלו כבר מייצרות תשובות מוכנות אוטומטיות, אני לא אוהב להשתמש בזה, כי כדאי לענות לבן אדם כמו שצריך, אבל באמת, מכסה את כל עולמות הווב 2.0, מדיה חברתית, יאו אנסרס וקוארה, פורומים, אתה שיהיה בפורום, אתה אומר לו איזה פורום לעקוב, הוא מתחיל לעקוב. אני מאוד ממליץ עליו, הוא סוג של באמת חוסך לי את הזמן להתחיל לחפש מי מדבר על משהו, על תוכן שכבר יש לי, ואני רק צריך להגיד לעולם יש לי אותו. הוא באמת נותן את זה.
בעצם כל הכלים האלה שאנחנו מדברים עליהם, אנחנו נשים אותם, נשים את הרשימה מסודרת בפוסט שבאתר עם קישורים.
כן.
אם אני ככה רוצה לסכם את כל ארבעת הפרקים על ה-SEO, אני מניח שמישהו שרק נכנס לעניין הזה, ואפילו אני, שכבר הרבה שנים מנסה כבעל אתר לקדם את עצמי, אתה בדרך כלל עומד פה מול הגודל של האתגר פה. כי אנחנו רק בארבעה פרקים, אני חושב, גירדנו
את... אולי את השכבה הראשונה.
בדיוק. אז מהניסיון שלך, איך אתה ממליץ לאנשים, לבעלי אתרים שאומרים, אוקיי, אני רוצה להיכנס לעולם הזה של SEO ולקדם את האתר שלי, אבל מאיפה מתחילים לדגדג את המפלצת הזו אפילו?
אז בעיניי זה נורא פשוט. אם אתה בעל עסק, תתרכז בעסק. תוכן איכותי, עדיין באחריות שלך, תכתוב תוכן איכותי, אין לך זמן לזה, אתה לא חייב לפרסם פוסט כל שעתיים, גם אחד בשבוע זה בסדר, רק תדאג שהוא איכותי, לפי כל הכללים שהזכרנו בפרקים על תוכן, וקצת בפרקים על SEO. כל הנושא של הקידום אתרים, פשוט תיתן למתמחים, למומחים שעושים את זה. יש להם את הכלים, הם מכירים אותם, מכירים את השיטות, הם עוקבים אחרי עדכונים, הם יודעים מה מותר ומה אסור, הם יודעים לשלב את כל המגוון של הטכניקות בארסנל שלם,
זו העבודה שלהם.
בדיוק.
זה המומחיות שלהם.
תתרכז בעסק שלך. אם אתה רוצה לעשות את זה לבד, תתכונן לעבודה די קשה, די משמעותית, די לאורך זמן, מאוד סיזיפית, מאוד שחורה, מאוד מתסכלת, בעיקר בגלל עקומת הלימוד שלך. לא בגלל סיבה אחרת. זה נושא שהוא די טכני במהות שלו. פשוט יודע מה צריך לעשות, צריך לעשות את זה. פשוט העשייה עצמה היא מאוד... ולכן המלצה שלי בסוף מסתכלת למשפט נורא פשוט, תרכז במה שאתה יודע, לפתח את העסק שלך, את קידום האתר, את כל ה-on-page ו-off-page, תן למומחים לעשות.
שיעשו את זה.
כן.
אני חייב לראות שבאופן אישי אני די מסכים עם הגישה הזו, כי למדתי עם הזמן שאין גבול לכמות ההשקעה שאתה יכול להשקיע, ואתה צריך לחשוב לאיזה כיוון אתה שם את המאמצים שלך. אם מישהו כן יש לו אותה, אני חושב את ה... נטייה הטבעית ואת הרצון בשביל הכיף שלו להתעסק עם הדברים האלה, אז פה אני חושב מאוד חשוב העניין של הסדר והארגון לטווח ארוך, כי אחד מהאתגרים הכי קשים בעולם הזה זה לקבל משוב על האם מה שעשית הוא נכון כן או לא לעולם שלך, האם ההצעה הזאת אתה יותר מוצלח מההצעה השנייה. אתה צריך לעבוד עם אקסלים, עם מסמכים, לעקוב לאורך זמן, לעבוד בצורה מסודרת, ואז אתה נעשה חכם יותר עם הזמן. אחרת אתה הרבה פעמים עובד לריק.
אתה מגלה שאתה עובד בזה ולא בעבודה שלך.
בדיוק.
וזה חבל.
אוקיי, אז אני מקווה שנתנו לכם בארבעת הפרקים האלה מושג טוב, אם לא לפחות איך עושים את הדברים, ואתם אומרים לצלכם, אני לא רוצה להתעסק עם זה, לפחות להבין את החשיבות שלהם, ובאיזה מונחים לדבר עם האנשים שמתעסקים בתחום הזה. ממה להיזהר, למשל. איזה אסטרטגיות שיציעו לכם אולי שמסוכנות, ואתה תדע להגיד לו, לא, זה לא מתאים.
תשאלו את השאלות, איך אתם עושים את הקידום, כן.
ואולי לנסות ולראות מי באמת עושה דברים אפקטיביים יותר, מי פחות, מי הוא מקצוען ומי פחות מקצוען. אז תודה רבה לקובי, נחכמנו מאוד מהסדרה הזאת, אנחנו מזמינים אתכם להקשיב בעצם לכל שלושת הפרקים הקודמים, אם לא יצא לכם להקשיב, ועוד למעשה דיברנו על גוגל, אפילו באחד הפרקים הראשונים שלנו, אתן לכם סקירה די ממצה של העולם הזה. אז תודה רבה לכם שהזמתם לנו, תודה רבה לקובי, ואנחנו נשתמע בפרק הבא של עושים שיווק, להתראות.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.